ברוכים הבאים לפרק החמישי של הסיפורים האמיתיים מאחורי האקזיטים. והיום אני מראיינת את עמרי עמירב דרורי. מה שהיה לי מאוד חשוב לתת לו במה ומקום בפודקאסט הזה או באוסף של הרעיונות האלה, זה גם לאקזיטים יותר קטנים. אני חושבת שאחד הדברים שאני מאוד לא מסכימה איתם בעולם הזה של סטארט-אפים, זה שתמיד יש ככה נטייה the bigger the better, ו... מה זה שווה אקזיט ב-20 מיליון, ב-30 מיליון, אפילו ב-5 מיליון. אני חושבת שיש הרבה מקרים שזה, וזה משהו שקצת פחות רואים בעיתונים ובכתבות, שגם באקזיטים ענקיים, הרבה פעמים היזם מסיים עם מעט מאוד, וגם הרבה פעמים אקזיטים ענקיים נגנזים על ידי החברה, רוכשת כמה חודשים או כמה שנים אחרי הרכישה בלי שיצא מהם כלום. ולדעתי יש הרבה מאוד עניין והרבה הזדמנות דווקא בשלבים מוקדמים יותר של החברה או מאוחרים באקזיטים יותר קטנים, בשלבים שבדרך כלל היזמים מחזיקים חלק יותר גדול מהחברה, שיותר ברור לחברה הרוכשת איך לוקחים את המוצר ומטמיעים אותו. וזהו, זו הסיבה שבעצם בחרתי לדבר היום עם עמרי. הוא מציג את הסיפור שלו באופן מאוד 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 פתוח, על הקשיים שהיו להם. בעצם האקזיט של עמרי התחיל דווקא ממקום שהחברה נתקעה, היה להם מוצר עם ערך, אבל היה להם קשה לגייס כסף, והם הלכו בעצם לאקזיט שהיה בזמנו יחסית קטן, אבל עם הרבה מניות, בעצם בעסקה של גם מזומן וגם חילופי מניות עם החברה הרוכשת, ובסופו של דבר זה הוביל את האקזיט להיות הרבה יותר גדול. זהו, זה ככה הבקשה שלי של להתחיל להתייחס יותר ברצינות לאקזיטים קטנים, שיש להם הרבה מקום. אני חושבת שיש משהו בתעשייה שלנו שמאוד נמנע מהמקומות האלה, שאם חברה לא מכוונת ל-IPO או לאקזיט עצום, אז זה לא נחשב, ויש כלכלה עצומה של חברות בשלבים יותר מוקדמים, שמאוד מתאימות לחברות יותר גדולות, וזה יכול מאוד להתאים ליזמים ולצוות. זהו, בואו נשמע את הסיפור של עמרי, ואיך זה קרה, ואיך הוא עשה את זה, ואיך הוא הצליח לקחת חברה במקום יחסית קשה, ולהפוך את זה לאקזיט. היי, היום אנחנו עם עמרי עמירב דרורי. הסיבה שרציתי לדבר עם עמרי זה שאני חושבת שהוא יכול להביא הרבה זוויות מאוד מאוד מעניינות לרעיון הזה. גם אקזיט אחד שאני חושבת שיש לו סיפור מעניין, גם בתור משקיע שמתעסק עם הרבה חברות ובטוח יש לו היבטים מעניינים על M&A. גם בתור מישהו שהוא מאוד מקושר, אני חושבת שאתה מכיר הרבה חברות, היית בהרבה סיפורים של הרבה חברות, וגם את הזווית של הביו, שאני חושבת שיכול להיות שהיא קצת שונה מסטארט-אפים רגילים, וגם על זה אני אשאל אותך. זהו, אז אומרי, אני אשמח שתתחיל פשוט ולהציג את עצמך, ולספר קצת את הסיפור של החברה הראשונה שלך, ומה אתה עושה עכשיו.
אז בכיף, משהו, שום דבר בחיים שלי לא הכין אותי להייטק בהכרח. עשיתי את ה... כן הייתי במודיעין בצבא ב-81, אבל סתם הייתי איזה חפש פשוט כזה, מסכן. עשיתי תואר ראשון בכלל בביולוגיה, ואז דוקטורט בביוכימיה, ואז כבר ניכרתי לתחום האקדמי ונסעתי לסטנפורד לעשות פוסט שם, בספר לרפואה. אבל בסטנפורד, זה הפעם ראשונה שנחשפתי לרעיון שאתה גם יכול לפתוח חברה, כי... כי באקדמיה, בעיקר בביולוגיה, מכינים אותך לזה שאו שאתה פרופסור או שאתה פאקינג לוזר. אני מקווה שזה קצת כללות, לא יותר מדי, משתדל. ואחרי 3 שנים בסטנפורד, אתה קולט שוואלה, יש בן אדם שיושב בבן שלי עדי, והוא פתח חברה, אז אם הוא יכול, גם אני יכול, ואתה קולט שזה בכלל אופציה. אז אחרי 4 שנים בסטנפורד, פתחתי חברה עם 3 שותפים מארץ, מאינטל, חברה בשם ג'ינום קומפיילר. שם נוראי, זה כבר מה שלמדתי, שמות יותר טובים.
כן, האמת אני גם קראתי את זאת אומרת, החברה הראשונה שלי, השם הראשון היה Plan Platform, כי אמרנו, זו פלטפורמה שמתכננים איתה, איך אפשר לתת איזה שם אחר, וזהו, ואז הבנתי שצריך שמות קצרים וקליטים, ולא בהכרח מה שמתאר מה שעושים.
בדיוק, כאילו, זה מאוד ישראלי, להגיד את שם החברה, כאילו, כשם החברה, כמה שהיא עושה. ומה שהרעיון שמאחורי ג'ינום קומפיילר זה, אני הייתי כמעט 10 שנים באקדמיה וראיתי שהמחיר של לכתוב DNA, של לעשות סינתסיס ו-DNA, הולך ויורד בצורה מאוד מהירה. וזה מאוד שינה את הדרך שאני עבדתי. אז אם אתה עושה הנדסה גנטית, שאתה משנה את הקוד הגנטי, זה כמו לעבוד בקוד, כמו קוד מחשב, שבטח הקהל שלך עובד איתו. אז אם אתה עובד בקוד מחשב, יש לך IDE, נכון? את התוכנה הזאת שמשתמש בה, לכתוב תוכנה. אז בביולוגיה יש לך תוכנה מאוד מסובכת, הקוד הגנטי, אבל אין לך ממש תוכנה כזאת שעוזרת לך. ואמרתי, אם אנחנו כבר מצליחים לקרוא גנום משתנים, שזה DNA sequencing, שגם המחיר מאוד ירד בתקופה שהייתי, ואפשר אפשר לכתוב רצפים מאוד גדולים של DNA, אז צריך איפשהו באמצע תוכנה שתעזור לך לטפל בזה, גם גישה למאגרי מידע גנטיים, גם יכולות לעשות קימפול של DNA, לראות, לזהות טעויות, ממש שילוב של בין IDE לקד, כי בסופו של דבר אתה מתכנן משהו שאתה מתכנן. אז בעצם גירתי את הבעיה שלי, ויחד עם שותפים שלי בנינו את החברה, גייסנו 6 מיליון דולר, רצנו 5.5 שנים. היינו 16 איש שנמכרנו ב-2016 לחברה בשם טוויסט פאסן, שמפיסה DNA, שלפני זה היה לנו מערכת חסים עסקית, שבה כל היוזרים שלנו שתכננו DNA, הרי בסופו של דבר צריך להדפיס, צריך את המדפסת, אז התחברנו לטוויסט שהיית יכול ללחוץ את פס, וזה היה הולך אליהם. והם קנו אותנו להיות המרקט פס שלהם, האי-קומרס שלהם, שהיוזרים שלו יכולו באמת לתכנן ולהזמין דרכם. וזה היה ה-M&A. זה היה תהליך, תהליך תהליכי. אני הייתי פוסט-דוק בחברה.
כן, האמת שדעת פה, אני אשמח כזה להיכנס לכל הפרטים ולשמוע באמת איך זה קרה, איך הצלחתם למכור, איך, למה החלטתם למכור, איך יצרתם איתם את הקשר.
כן. זה סיפור מאוד ארוך, כי כשרק התחלנו, אז למזלנו הצלחנו לגייס בהתחלה איזה 2.5 מיליון דולר יחסית במהירות, שזה היה מין כזה חבר שהיה סקאוט של סקויה, שם 50 אלף דולר, ואז פתאום בשנייה האחרונה כשהייתי חייב לרוץ לעוף מארצות הברית, איזה אינג'לים, שממש אינג'לים שמו לנו איזה 0.5 מיליון דולר צ'ק, כאילו, ואוטודסק, שאת מכירה אותם טוב, אני חושב, שמו 2 מיליון דולר אחרי שמישהי שעזר לנו בהתחלה לגייס את הכסף, והחוזה הראשוני היה מיליון, אז הוא מחק את המיליון, סתם 2 ושלח להם, ושמו 2 מיליון. זה היה נורא מצחיק. אז בהתחלה דווקא היה לנו כסף, והיינו צוות קטן כזה בארץ, וישבנו, וכאילו זה היה נורא כיף, כאילו ישבנו ובנינו תוכנה ובנינו את המוסר. הבעיה הייתה שהלכנו לשוק, כאילו מה שרצינו לבנות, היה לו יוזרים, אבל זה היה מאוד עתידני כזה, וזה פשוט היה קשה, גם היוזרים היו אנשים באקדמיה כמוני, שלא אוהבים לשלם, בטח לא על תוכנה, הם רגילים שהכל חינם. וזה מצחיק, כי כל עוד שהאמנתי שיש איזה עתיד עסקי, אז זה היה, כאילו, אחרי שנגמר לנו 2.5 מיליון דולר ראשונים, היינו במשך כמעט 3 שנים, היינו צריכים לגייס 100 אלף דולר בחודש, כל חודש. שזה, פעם היה לי שיער, שווה לי, אני לא יודע אם זה אנשים רואים או מקשיבים לפודקאסט, אבל זה היה תקופה סופר קשה, כי אתה מפעם רזימות מידי, ואתה לא יכול לתכנן קדימה, וציות, וגייסנו גם כן מכל דרך אפשרית, מ-VC קטן ו-VC גדול, ובדיוק אנג'ליס התחילו, אז מאנג'ליס הסינדיקט הראשון שאי פעם, אחד מהסינדיקטים הכי ראשונים שהיו, ומכל מקום, עשינו אפילו קראוד פאנדינג בקיקסטארטר, איזה פרויקט שלנו, שהכרנו במסיבה של הגלוי פלאנד, שצרכים זורחים. קיצור, זה היה דרך מאוד, מאוד ארוכה, אבל כל עוד שהאמנתי שיש איזה עסק מאחורי זה, אז ידעתי שאני אצליח לגייס את הכסף הזה, ידעתי שאני אצליח להתקדם. אבל הייתה נקודה, חבר מאוד טוב שלי, אלון שושן, שהיה אחראי לביזנס, יום אחד בא אליי. ודאי, כיזם, כפאונדר ו-CEO, אתה הכי אכפת לך מהחברה, ואתה גם לפעמים קצת הכי עיוור לכל מיני דברים, כי אתה מאוד אופטימי ואתה מאוד חושב שזה יצליח. עושה איתי הליכה בתל אביב שאני לא אשכח, ואמרה לי, תשמע, עמרי, ניסיתי למכור את מה שיש לנו ולא הצלחתי. ואז, כאילו, לא מבטר בכלום.
למכור ללקוח או למכור ל...
כן, למכור ללקוח, לעבוד עם חברות גדולות, כי המודל הראשון שלנו של לעבוד עם יוזרים, end users שישמשו בנו לתכנן, ואז נרוויח מההזמנות של DNA, זאת אומרת, כאילו, מרקטפלייס הזה לא עבד. אז הוא ניסה למכור לאינטרוויג, חברות גדולות, והיה לנו חוזה אחד שמאוד הרגשים. הוא אמר, תשמע, ניסיתי למכור את זה, וחוץ מהחוזה אחד הקטן הזה, אני לא מצליח למכור. ואפילו הלכתי, ניסיתי למכור תוכנה, כי אנחנו יודעים לכתוב תוכנה, ולא הצלחתי. ואני מתפטר. ולא יודע, ראית את How I Met Your Mother, זה שם איזשהו פרק שיש את השבירת זכוכית כזאת, שיש רעש של זכוכית תשברת, שאני פתאום שם בב. אז זה מה שקרה, כשנשברה הזכוכית, וקלטתי שוואו, כאילו, זה לא הולך לקרות. ואני לא אשכח את היום הזה, אני גרתי בזיכון, יש לי פרופסור לחימיה בטכניון, גרנו בזיכון. באמצע, ככה שינה לסבול. ולהגיע כל יום לתל אביב למשרד, זה סיפור, אתה יודע, כאילו, ובעיקר שאתה לא מאמין במה שאתה עושה, אתה אומר, וואו, אני צריך לסתור כל הדרך, ואז נשב במשרד, ויש אנשים שבונים עליי, וכל האנשים האלה ששם, וכאילו, אני אמרתי להם שזה יעבוד, וזה לא הולך לעבוד, אני עכשיו יודע שזה לא הולך לעבוד, אני שם לכם בזבז את כל היום שלי, ואני לא הולך להתאמן, הולך להשמין, וכאילו, וזה כאילו, אני לא רוצה, אני צריך, היה לי את הרגישה הנוראית שאני לא רוצה לעשות זה, ואני לא אשכח את היום הזה, אני הלכתי להתאמן דווקא בסיכון, וזוכר, בהליכון פתאום היה לי מין קטע כזה שכל התת מודע שלי עשה חישובים, והיה לי רק פתרון אחד מכל הברוך הזה. והפתרון זה היה למכר לטוויסט, שזו החברה שבסוף קנתה אותנו, אחרי 9 חודשים. אני זוכר שבאותו יום פשוט it made sense, ובאותו יום כבר שלחתי אימייל למנכ"לית של החברה הזאת שהכרת בכבר שנים, שצריך לעשות את זה.
אוקיי, אז בואו נדבר על זה, כי אני חושבת שאחד הדברים שקורים להרבה חברות, באמת זה גם אחת הסיבות של של הפודקאסט הזה, כי אני חושבת שזה הנושאים הפחות מדוברים, זה שמבינים שהגיעו ככה לסוף הפוטנציאל, או שכמו שבסיפור שלך, שבאמת היה קשה למכור, או במקרים מסוימים שרואים שמאוד קשה לעבור את זה שהיא תקרה, ואז תמיד נחשב שהחברה הרוכשת לא תרצה אותך אז. כלומר, תמיד, אני חושבת שככה הסיפורים, זה שהחברה הרוכשת מתעניינת בחברה שנרכשת בגלל הצמיחה, בגלל זה פיתוח חדש, וכאילו ברגע שאתה אומר שאתה תקוע, זה פחות מושך.
זה נכון, אבל אחרי שעברתי תהליך של M&A, אני היה נורא ציני גם כן לכל ה-PR של M&A וזה, אתה מבין בדיוק מה עומד מאחורי זה. יש באופן כללי שני סוגים של M&A. אני ממש מפשט את זה. סוג אחד זה סוג פיננסי, יש חברה שיש לה רווחים, ואפשר להסתכל על הרווחים, וזו מכפלות של הרווחים, ואז היזמים יכולים להגיד, אוקיי, אם יש הצעה, אם שווה לנו לקחת הצעה, כי זה, אתה יודע, זה מוריד סיכון על נותנים לנו מחיר של הגדילה שלנו בעוד 3 שנים או משהו כזה. זאת אומרת, זה M&A מסוג אחד, שחברה קונה אותך בשביל הרבניו שלך, בשביל המוצר שלך, וכדומה. ויש M&A אחר, שאני נכנסתי לבקר הזה, אגב, שהוא יכול להיות גם מאוד חיובי, שקונים אותך מכל מיני סיבות, כי רוצים את הצוות, כי רוצים אסטרטגיות, כי רוצים שמתחרים לא יהיו אותך, יש כל מיני סיבות שהן יותר אסטרטגיות ופחות פיננסיות. גם הרבה חברות שנמכרות, שאתם רואים את כל המחירים הפוצצים ודברים כאלה, הרבה פעמים אם אתה מכיר את הסיפור, אתה יודע אני הייתי מעריך שפחות מ-10% מה-M&A זה M&A כאילו בגלל שהחברה היא נורא מצליחה. ברוב המקרים זה כי החברה איבדה דרכה והפאונדרים מוכנים למכור. ואז כאילו הם מתחילים, כאילו פותחים את העיניים ומתחילים לחפש, ואז דברים כאלה קורים. ואני חושב שאני מייעץ לחברות עכשיו, שזה דבר שהם צריכים להסתכל עליו, כאילו, עוד פעם, סטארט-אפים זה דבר נורא קשה, האוטקום של סטארט-אפים זה לא כזה, זה התפלגות יפה כזאת שקצת עושים טוב, קצת עושים רע, והרוב באמצע, זה התפלגות מאוד נוראית כזאת, שהרובם לא עושים כלום, ואז יש את המעט מאוד שעושים הרבה. ואתה צריך לקלוט שאם אתה רואה שאין לך את הסיכוי הזה, זאת אומרת, מכל מיני סיבות, ואין כמו המייסדים, כאילו, והנהלה שבאמת חיים את החברה להבין את זה, זאת אומרת, אז יש דרכים לצאת מזה, זאת אומרת, ויש דרכים גם למקסם את המחיר שאתה יכול לקבל מזה. ואני אשמח לדבר על זה, כי אשר למדתי המון בתהליך הזה, זה לא תהליך קל.
אני אשמח מאוד. אז בעצם אתה שולח מייל למנכ"לית של טוויסט, ומה אתה כותב לה?
יש קוד, קודם כל באימיילים, תמיד אני ממליץ אנשים לשמור אותם קצרים מאוד, כי המטרה שלך, אתה צריך להביא מה המטרה שלך מהאימייל. המטרה שלך שיקראו אותך ולקבל איזשהו, ולהגיע לשלב הבא, בפאנל שאתה רוצה להגיע אליו. אז שורה אחת של I want to talk to you about a strategic direction. זה, המילה strategic זה code name ל-M&A או לחיבור כאילו קרוב. אם אתה שומר את זה כשורה אחת, אז אנשים יקראו, הסיכוי שיקראו את זה, מנכ"לים עסוקים יותר גדול, והסיכוי שתשבל לקבל תשובה יותר גדול. ועוד פעם, מה שאתה רוצה זה את ה-face to face, אתה לא רוצה את ה... אתה לא רוצה להתחיל לעשות דיון ארוך שבאימייל. אבל עוד פעם, התהליך לא התחיל שם. זאת אומרת, התהליך התחיל ב... אנחנו נזכה שאנחנו רצו 5.5 שנים. זאת אומרת, אז בתקופה שכתבתי לה, זה היה כבר 4.5 שנים שאנחנו קיימים כחברה. אחת מהחברות הראשונות האלה בתחום של החיבור בין ביולוגיה לטכנולוגיה, שקוראים לזה היום Bioconvergence, Synthetic Biology או Computational Biology, לא משנה. את אמילי הכרתי לפני שהקימה את החברה שלנו. זאת אומרת, והכרתי את כל החברות שסינתזו DNA, והייתי קרוב להרבה מהחברות האלה. יש לי גם סיפור טרגי, הייתי חבר של מנכ"ל של אחד מהחברות Cambridge Genomics, שתלה את עצמו במעבדה יום אחד, שזה גם כן, זה דיון אחר על כל הפסיכולוגיה של, של יזמות, שזה דבר לא קל. אז הם הכירו אותנו כבר שנים, היה לנו כבר איזה הסכם איתם ש... שעבדנו עליו הרבה זמן, שהלקוחות שלנו יכולים להזמין דרכה ואנחנו נקבל איזשהו כסף. וכבר בחוזה הזה הם אמרו משהו ש... אם יש לכם איזה סיג... משהו של M&A, אנחנו רוצים לדעת, הם מכניס את זה לחוזה, שזה גם כן הדליק איזה... איזה אור במוח.
יש לי רגע שאלה רגע אליך על באמת כל הקשרים האלה, כי אני חושבת שזה באמת חלק מאוד קריטי, כלומר, אני חושבת שאם לא היית כל הקשרים האלה לפני, אז בטח ה-M&A לא היה קורה או היה נראה אחרת. איך בעצם יצרת אותם? כלומר, בוא נגיד ש... או מה ההצעה שלך ליזם שעכשיו הוא... יש חברה, יש כבר משהו, רוצה להתחיל להיות על הרדאר, זאת אומרת, בוא נגיד שעכשיו היית צריך ליצור את הקשר הראשוני עם טוויסט. מה אתה כותב להם? איך אתה בונה את הקשר? האם אתה, כמה אתה משקיע בעצם להבין, זאת אומרת, מה אתה יכול להציע להם?
זו שאלה טובה מאוד. אני חושב שאנשים מאוד מאוד מזניחים את הסופט סקיל שביזמות. יזמות זה המון המון, בכלל לעסקים, זה המון 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 סופט סקיל, שאנשים ירצו לעבוד איתך, בכלל, כאילו, ולהיות מנש, ולהיות באדם, והרבה דברים, כאילו, הם נבנים לאורך הרבה הרבה זמן. כאילו, גם בעיקר עם האמריקאים, לקח קצת זמן להיות חברים של האמריקאים. וזה בא קודם כל ממקום מאוד ג'ניון, שבאמת אכפת לך, ואתה קיוריוס ואכפת לך מאנשים אחרים. זה בא מהרבה עבודה, שוואלה, כל חודש, חודשיים, במשך שנים, טסתי לארצות הברית. ברמה כזאת שבלבלתי את האנשים בארצות הברית, הם היו בטוחים שאני גר שם, כי כל פעם שהם, הם גם לא נפגשים אחד עם השני כל שבוע, ואז כל פעם שיש את האירוע, מה שהם רואים אותי, אז כאילו, אני שם. אני צריך לטוס כל חודש, חודשיים, במשך שנים, ולהיות באירועים, ולהיות במסיבות, ולהיות בכנסים, ו-to put myself out there, ואני... זה מצחיק, כשהייתי קטן, הייתי כזה ילד שמנמן כזה שקורא ספרי סיינס פיקשן, כאילו, בספרייה, וכאילו, דעת, האנשים האלה דווקא לא באדם ש... שכזה פרפר חברתי כזה.
מעלה לי שאלה שאני חושבת שהיא מאוד חשובה, אני חושבת שבסוף כאילו רוב היזמים, או לא יודעת, לפחות חלק לא קטן מהם היו מהילדים האלה. גם אני לגמרי, הייתי כזו. ואתה חושב שיש דרך ליצור את הנטוורק הזה בלי המון מסיבות, בלי המון אורחות ערב, עם פגישות יותר ישירות, או עם בנייה יותר של ברנד, עם... עם ערך
יש...
או משהו כזה, או זאת אומרת, אם היית רואה יזם שהוא כזה טיפוס שהוא יותר סגור, מה היית מציע לו לעשות?
זו שאלה מאוד טובה, ותראי, יש את האנשים מהבית ספר של YC, שאומרים לך רק דבר עם לקוחות ותכתוב קוד, וזה לא משנה כלום, רק תתפקס על המוצר שלך, ואם יש לך לקוחות ויוזרים משלמים, אז הכל יסתדר ואתה לא צריך לדאוג. וזה גם נכון, אגב, כאילו, זה להיות מפוקס ולהתרכז בביזנס שלך, ודווקא הרבה פעמים המסיבות האלה זה מין קריאה לעזרה של יזם, שקשה לו ביומיום שלו, והוא מחפש את הכיף ואת המעבר. עוד פעם, כאילו, ואני לא הייתי אומר לאנשים רק ללכת לאירועים וזה, זאת אומרת, זה לא, זה מאוד דיפוקוסינג, זה לא בהכרח הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות לעסק שלך, אבל יש כל מיני סוגי מזל, יש גם סוג של מזל שאתה נמצא באיזה ספייס שמתפתח ודברים קורים בו, ויש כל מיני הזדמנויות, אז אם מכירים אותך ויודעים מה אתה ואתה out there, אז אנשים באים אליך, כי אנשים יודעים שאתה שמה, אז יש יותר הזדמנויות להציע. ו-M&A אותם, M&A, בעיקר M&A שמצליח, זה המון, כאילו, M&A שמצליח, זאת אומרת שאתה לא, אתה יודע, התרכזת YC, כתבת קוד, אתה עכשיו כאילו חברה מצליחה וכולם רוצים לך, לא, כאילו, כל שאר M&A, שזה 90% מה-M&A. זה המון קשרים אישיים, אנשים צריכים להאמין בך באופן אישי, אנשים ירצו לעבוד איתך באופן אישי, כאילו אנשים רוצים לדעת שאתה לא תיעלם להם, שאתה לסמוך עליך, כאילו, זה המון. ואיך להיות באדם כזה אם אתה לא, אני לא הייתי באדם כזה, אני חושב על מה שטוב בעולם שלנו, שהוא מלא באנשים שהם כמונו, שג'ניאלי, כאילו אם אתה הולך למסיבה של סטארט-אפים, זה לא, אתה יודע, זה מלא בחנונים, כאילו אנשים שאוהבים מדע בדיוני, ואוהבים להתחפש, לא יודע, כאילו, אנשים כמונו, אז יש לך הרבה מה לדבר איתם, כאילו, אנחנו אנשים שאוהבים מאוד לקרוא, אוהבים מדע, אוהבים טכנולוגיה, אוהבים לדעת הרבה דברים, אז יש לנו הרבה מה להגיד. ואם אתה רואה אנשים, ואתה מסתובב עם אנשים כמוך, אז יש לך הרבה מה להתחבר אליהם. בטח אם אתה מאוד פאשונט על מה שאתם עושים, ועל ה... בטח באזור שלנו, של אני קורא לו טק ביו, שזה באמת זה גם הכל אימפקט אינבסטינג כזה, זה הכל כאילו, זה דברים שמרפאים אנשים, או שדואגים לעתיד סוסטנביליטי לאנושות, זה הכל כאילו נורא חיובי כזה, אז אנשים רוצים לעזור לך אנשים. אם אתה באמת ג'ניון כזה, ואתה לא אסול, ואתה באמת רוצה לעזור אנשים, באמת אכפת לך, אתה, אנשים ירצו לעבוד איתך. אז איך לעשות זה? אין דרך אחת, אתה פשוט צריך לעשות את זה, כאילו, אתה צריך, זה לא קל, אבל זה יבנה גם עם הזמן, כי ידע, הרבה אנשים ברגע שהולכים לכנס גדול ולא מכירים אף אחד, אז זה נורא קשה להם, כאילו, הם לא מכירים אפילו את הקונטקסט שהלך לדבר עם אנשים, כאילו, have you met, כאילו, זה מאוד קשה. אבל כמה שאתה נכנס לזה, אתה יותר מכיר אנשים, ואז נהיה הקהילה שלך, ואז נהיה הרבה יותר.
אני מסכימה, אני גם אוסיף מהניסיון האישית שלי, זה לא משהו ליניארי, כלומר, בהתחלה זה קשה, 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 לא מכירים אף אחד. ופתאום מגיעים לאיזה טיפינג פוינט שמכירים את כולם, שפתאום כל מי שרוצים להגיע אליו זה נהיה הרבה יותר קל, זאת אומרת, זה עבודה קשה של כמה חודשים, ואז זה נהיה קל.
כן, בדיוק. או כמה שנים, אבל כן.
אבל לטיפינג פוינט הראשון בדרך כלל קורה אחר כזה כמה חודשים, ואז מתחילים להכיר מספיק אנשים שמספיק במרכז העניינים שיכולים להכיר אותך למי שאתה צריך, ומזמינים לדברים, וזה נהיה יותר קל.
ההצעה התכלסאית שלי למנכ״לים שחושבים ש-M&A זה אופציה, זאת אומרת, זה תהליך ארוך, זה לא נגמר ביום. אל תצפו ש... זה כמו פאנדרייזינג, אל תצפו כאילו לגייס כסף תוך שבוע, אל תצפו גם שיקנו אתכם תוך שבוע, זה מאוד נדיר. לנו זה לקח 9 חודשים, כולל שזה מת באמצע, והם צריכים להחיות את זה. כאילו, זה היה התקופה הכי קשה בחיים שלי, שהייתי צריך... הצ'רמן של הבורד שלי התפטר, אמרתי, צריך לפטר את רוב האנשים בחברה, כי זה לא הולך לקרות, ואני אמרתי, לא, אנחנו צריכים לשרוד את התאריך מסוים, מאמין שזה יכול לקרות. כאילו, וזה היה... באמת, כאילו, בסקין אוף ארטיף הגענו ל-M&A הזה. אבל בסך הכל, כן, בסך הכל זה תהליך, בסך הכל זה תהליך כמו כל התהליכים, זאת אומרת, צריך לבדות פאנל ולהריץ את הפאנל, וזה מה שמנכלים עושים כל הזמן, לא משנה אם זה פאנל של מחירות, או אם זה פאנל של ויזיטיב דלופמנט, זה בדיוק זה, זה תהליך של לבנות פאנל ולרוץ את הפאנל, עד שבצד השני של הפאנל נמצא M&A, וזה תקווה גם כסף.
לגמרי. אז בואו נחזור לסיפור שלך. שלחת את המייל הזה למנכ"לית של טוויסט. ומה קורה משם?
כן, עוד פעם, בניתי פאנל בראש שלי, אמרתי, אוקיי, אנחנו חייבים להיכנות, וחייבים להירחש, ואם להירחש, אז זה החברה מספר אחת, היה פריוריטי מספר אחת, מהמון המון סיבות, סיבות של קולצ'ר, של אאוטקום, של מיליון דברים שונים, אבל באמת מה שעשיתי, זה היה חלק מהחשיבת התקרתית שלי, שאחרי זה מסמכתי את זה באיזה אקסל, שאמרתי, אוקיי, מי הפוטנציאלים? זרקתי את כל הפוטנציאלים, כולל פוטנציאלים נורא רחוקים, שהסיכוי היה ממש נמוך, אבל אמרתי, אוקיי, בואי. בואו נתחיל לבנות הפאנל, בואו נזרוק את כל החברות הרלוונטיות שיש איזשהו סיכוי שיקנו אותם. ואז אמרתי, אוקיי, בואו נשים כל מיני קריטריונים, למשל, כמה אנחנו רוצים לעבוד שם, מה האפסייד. ורשמנו את כל הקריטריונים, ואז עשינו כאילו פריוריטיזיישן, היה לנו את הקבוצה שהכי רוצים, את הקבוצת ביניים ואת הקבוצה השלישית. עכשיו, כמו כל דבר, אם יש לך הצעה, כמו לגייס כסף, אם יש לך כבר יותר משיט ראשון, הרבה יותר קל לקבל, כאילו, לגייס כסף. אז היו אפילו חברות שזה היה, וואלה, רק שאתם להנצאה, שנוכל להגיד לחברות אחרות שיש שם הצעה, כאילו, אפילו בעיה ברמה הזאת, אנחנו בחיים לא רוצים לעבוד שם, אוי ואבוי, אבל כאילו, זה רק לקבל הצעה. ובמקרה הזה, עוד פעם, הכרתי אותנו בזמן, האמנתי שזה, גם האמנתי ש, עוד פעם, כמו שאמרתי, עד כמו של חברות, לא דיסטריבושן אפס, זה פאור לא מאוד חזק, האמנתי שהם חברת הפאור לא שהולכת לנצח. והיה לנו קשר אישי מאוד טוב, ותאם לי, המנכ"לית הכרתי שנים, וחיבור אישי מאוד טוב, וחיבור מאוד טוב עם החברה הזאת. אז היא הייתה הטלפון הראשון שלי, כי זה באמת מה שרציתי. אבל אחרי זה ממש עשינו פאנל, וממש ישבנו והרצנו את הפאנל, והיינו צריכים את הפאנל, כי שזה נתקע, וזה תמיד נתקע, באחד מהשלבים, אז העובדה שהיה לנו את היכולת להגיד, כי חברה אחרת גם רצתה, שיש חברה אחרת שגם רוצה, גרם לזה לעבור את הפיניש לנו.
אז בעצם אתה מתחיל את השיחת עם אמילי, ואחר כך עם חברות אחרות, ובאמת אני זאת אומרת, כי זה מגיע בעצם, אתה מגיע לא מנקודת מוצא של כוח, זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, נכון. אמרתי שזה לא הולך להתרומם הביזנס פה, ואיך אתה אומר את זה בלי שדבר שם שיעלה לה בראש, זה, אם זה לא הולך להתרומם, למה שאנחנו ניקח את זה?
הבריר הגדול ביותר ב-M&A זה שהצד השני ירצה לקנות אותך. המחיר זה לא הבריר, הבריר זה שהם ירצו לקנות אותך, כי יש מחיר, קודם כל רוב ה-M&A נכשלים, גם אם הם קורים, הם נכשלים, רוב ה-M&A בכלל לא קורים, פחות מ-50% מהטרף שלי בכלל אומרים לחברה. אז כולם יודעים שזה דבר לא קל ושיש בריר מאוד גדול, כאילו, ולא משנה מה המחיר בכלל. בתהליך הזה. אז אתה חייב לספר סיפור, זאת אומרת, אתה חייב להכניס את עצמך לראש של הצד השני ולראות למה הם ירצו לקנות אותך, וזה, תראי, עוד פעם, אם אתה חברה נורא מוצלחת, או שיש לך תחרות עליך, אז אתה יכול להתמקח ולא את המחיר. אם לא, יש, עוד פעם, כמו שאמרתי, שני סוגי M&A. יש סוג אחד שאתה מקבל מחיר טוב, וסוג אחד שאתה מקבל מחיר מינימלי. מה זה המחיר המינימלי? זה המחיר המינימלי שהעסקה תעשה. כי יש מחיר שמתחתיו העסקה לא תעשה. זאת אומרת, אם המשקיעים שלך מפסידים כל הכסף שלהם, יכול להיות שהם יגידו, הם לא רוצים לעשות את העסקה הזאת. יש, או אם אנשים טובים, כי חלק מקבלים כסף, חלק לא מקבלים כסף, וזה נהיה נורא מלוכלך. וגם חברה שיודעת שרוב המנה נכשלים, היא יודעת מה המחיר המינימלי שהמנה יצליח גם כן, שאנשים יהיה להם מוטיבציה, הם ירצו להישאר, זאת אומרת, יש את המחיר המינימלי. ואני מאמין שרוב החברות, אם הן מצליחות לעבור את הבארייר הכי גדול, שזה לשכנע את הצד השני שבכלל לא רוצה לקנות אותם, יקבלו את המחיר המינימלי. הדרך לצאת מהמלכודת של המחיר המינימלי, שאגב, המחיר המינימלי גם יכול להיות לא רע, זאת אומרת, ואני יכול לדבר על זה הרבה. הדרך לצאת מהמלכודת של המחיר המינימלי זה או, זה רק תחרות, זאת אומרת, אם כמה אנשים רוצים אותך, זה יכול להיות המחיר, או אם יש לך אופציות שונות, זאת אומרת, זה יכול להיות לא רק אופציה של כמה אנשים, אם את החברה שהיא כבר קשקו פוזיטיב ויכולה לעשות מה שהיא רוצה, זה גם אופציה נוספת. זה מוציא אותך מהמלכודת של המחיר המינימלי. דרך נוספת לצאת מהמלכודת הזה זה קצת להסתיר מה זה המחיר המינימלי, זאת אומרת, אם אתה עושה מצג שנראה שהמחיר המינימלי הוא X, אבל בעצם הוא X חלקי 2, אתה גם יכול לקבל את המחיר הזה, אבל אני חושב שאנשים שיש להם ניסיון ב-M&A יודעים להעריך את המחיר המינימלי מאוד טוב, ואחרי שנקננו, אני נהייתי ה-Head of Corporate Development של טוויסט, והסתכלתי על חברות לקנות אותם, ואני ישר ידעתי להעריך מה המחיר, אתה מסתכל על הקפטי, ואתה רואה כמה כסף הוא מושקע, ואז אתם ישר עושה כחישים ככה, אוקיי, יש כמה חברה הזאת 2 מיליון דולר, אז המחיר המינימלי בתכלס זה להחזיר למשקיעים את הכסף שלהם במניות, לא אפילו בקאש, תעזרי, יש כל מיני, יש כל מיני קורנציז, נכון? אז 2 מיליון דולר במניות, באיזה ולויאציה? מניות קומן, ולויאציה שפורן, איי, בדעת, אתה יכול לעשות כל מיני, ואז אומר, אוקיי, ואז בצד ייתן עוד תמריץ ליזמים שיהיה להם שווה להישאר, וזה המחיר המינימלי. כאילו, ונורא קשה להוציא אותי, כשאני מכיר את התהליך, מה זה לא משנה.
אני חושב שבכלל אין פה הסתכלות של כמה זה שווה לחברה, אתה אומר לך, אנחנו יוצרים מצב שהמשקיעים מוכנים באמת למכור, ושהיזמים נשארים מספיק כדי גם שבאמת הם ירצו למכור, וגם שבאמת יהיה להם מספיק אינסנטיב כדי להמשיך להריץ את הדברים בחברה אחר כך.
כן, אם זה מה שרוצים, עוד פעם, אם אתה לא משהו שמייצר כסף, אפשר לבחון אותך פיננסית, אם זה משהו אסטרטגי, אם יהיה כל סיבות שונות, איך אתה מתמחר משהו אסטרטגי? אין דרך אמיתית לתמחר משהו אסטרטגי. זה כמו הולך את השוק, אתה אומר, מה המחיר של הדבר הזה? לא יודע, בוא נקבע את זה. ואם אין משהו פיננסי, זה תמיד יגיע למחיר המינימלי שנקבע על ידי המחיר המינימלי שהעסקה תעשה בהצלחה.
אז בעצם כשאתה ניגשת לחברות השונות, אמרת להם, אני חושב שאני תורם לכם בזה שנוכל מה, להביא צוות טוב, להביא יוזרים, להביא לידים, להביא, זאת אומרת, ממש אמרת, החלטנו שאנחנו רוצים למכור, וזה הוואליו שאתם יכולים לקבל מלקנות אותנו?
תראו, עוד פעם, אם אתה לא M&A כזה מוצלח, ואתה M&A בסוג שאתה חייב לעשות M&A, להסתיר את העובדה שזה ב-M&A לא יעזור לך. כאילו, אתה צריך לעבור את הבר הכי גדול שהם ירצו לקנות אותך, ואתה לא מדבר על מחיר בך, כי המחיר לא רלוונטי. כאילו, אתה מדבר על זה שאתה רק רוצה שירצו לקנות לך. אתה תקבל מחיר יותר טוב אם שני אנשים ירצו לקנות לך בתחרות. אז המחיר בך לא הדבר, זה כמו ללכת לפנדזים, בלי להגיד מה בעלי יצא. לא יודע מה בעלי יצא, אני רק רוצה טרמשים. ברגע שיהיה כמה טרמשים, מה אז אפשר לדבר? כאילו, זה קצת דומה לזה. אז אתה, עוד פעם, מכיוון שאתה הבאדם שדוחף את התהליך הזה, ולא הצד השני בא אליך, כי אתה חברה מוצלחת, היפיפייה שכולם רוצים לצאת, לא, אתה הברווזון המכוער שמצא לי מחר, שלא הצליח, אי אפשר להסתיר את זה. אתה חייב לחשוב את מה הם חושבים. אם היית יכול להיות בבורד רום שלהם ולהבין, כאילו, inside information, מה הם חושבים, זה היה הכי טוב. אז כאילו, אתה נסה כל מיני קשרים ישראלים שנמצאים בכל החברות האלה, אתה נסה לקלוט מידע, להיות שואב של מידע, ולנסות להבין את הנקודת מבט שלהם, איזה שפה הם מדברים, איזה מילים הם מדברים, מה חשוב להם, מה האסטרטגיה שלהם, מה מעניין אותם. ואז לכל חברה אתה מספר סיפור, אתה בונה פיץ' דק, כמו שאתה בונה פיץ' דק לפאנדרייזינג, ואתה משנה אותו לפי הלקוח שלך, לפי מי שאתה פונה אליו, ואתה מנסה להבין אותם, וזה חייב להיות, תשמע, לך חייב להיות אכפת יותר משלהם אכפת, אתה זה שהולך להרוויח מזה כסף ולהציל את האנשים שלך בתחבות שלך, אז ברור שלך צריך להיות אכפת. אז אתה נכנס לקישקי ואתה עושה, אתה מנסה לשאוב מידע בפגישות האלה, מנסה ללמוד, אתה אומר משהו, אתה רואה איך הם מגיבים, ושם משנה את הדק אפילו בלי לשים לב את הסדר ואת הכל, שיתאים למה שהם רוצים. עוד פעם, המטרה שלך לעבור את אנרגיית האקטיבציה, שהם בכלל ירצו לקנות אותך. אז לכל חברה עשינו את הפיץ' דק שלה, ועוד פעם, המטרה היה לקבל איזשהו הצעה. ומאוד שינינו, למשל, בטוויסט, למשל, אנחנו היה לנו את הקונספט של מרקטפלייס, שגם הגיע, כי אחד המשקיעים שלנו הוא NFX, זה המשקיע שהשקיע במרקטפלייס ונטרוק אפקט, דיברנו הרבה נטרוק אפקט, זה מרקטפלייס, ומהר מאוד קלטנו שטוויסט לא מעניין אותם, מעניין אותם האי-קומרס, שיכולו לקנות מוצרים דרך האתר שלהם, אז ישר, זה נורא מצחיק, הלכנו לכל מקום בתוכנה, ולכל מקום בדק שלנו, ולכל מקום שהיה כתוב מרקטפלייס, שינו את זה לאי-קומרס. כי, עוד פעם, אתה רוצה להתפרץ על ידי לפתוחה, אתה רוצה לדעו בשפה של מי ואומר, אתה אי-קומרס, הנה, אנחנו פה בונים את זה, שנה כבר אנחנו בונים אי-קומרס, שכל ניסיון זה באי-קומרס. ונשמע מצחיק, אבל אתה חייב לעשות את העבודה הזאת.
אני זוכרת ברכישה שלנו, של החברה הראשונה שלי, מוטודסק, אז גם, זאת אומרת, הם אמרו לנו משהו, אבל שהכיוון הכי חשוב שלה זה משהו בסווידי, וזהו, וממש ישבנו איזה שבועיים, וכל מה שעשינו זה לבנות איזה דמו של סווידי, ואמרנו להם, הנה, זה מה שכבר חודשים אנחנו עובדים עליו, וזה עוד רגע יותר.
בדיוק, בדיוק, עברת את זה.
ופשוט להבין, באמת, עכשיו, זה דברים שבאמת נכונים, כלומר, אני אומרת, זה לא שאתה משקר להם, זה באמת, הנה, ראינו שאנחנו יכולים לעשות את זה, זה באמת היה בכיוון, אני בטוחה שצריכם, כאילו, זה היה אותו דבר לקרוא, זה מרקטפייס או אי-קומרס, אבל אבל זה פשוט מרקטינג, כן?
זה הדגשות, זה הדגשות ומרקטינג, ולהבין את הצדה שלי, זה מאוד חשוב, זה B2B sales, זה בדיוק מה שזה, ואתה יודע, ולבנות קונצנזוס בצדה שלי, זה כמו לעשות מחירה, זה בדיוק כמו לעשות מחירה גדולה, זה כמו להיות sales person שעושה מחירה גדולה ל-B2B, זה בדיוק מה שזה. ולא להזכיר את זה, וזה תהליך, אבל לא פעם, וחלק מהתהליך הזה, כמו כל מחירה, זאת אומרת, יש סיבה שכל אנשי מחירות האלה הולכים לגולף עם השותפים העסקיים של דברים כאלה, כי זה המון אמון והמון soft skills שצריך לבנות עם אנשים האלה. אני חושב שהאמון שהיה לי עם המנכ״לית, אני יודע שעבדתי עם המנכ״לית ולא עבדתי עם איזה M&A organization, והיה לנו מערכת יחסים מאוד טובה, אנחנו עדיין עובדים ביחד, עכשיו הייתי חלק מוועדת השקעות של הקרן השנייה שלי, אנחנו עדיין חברים טובים. אז זה מה שהציל את זה, כי היה איזו תקופה שזה נפל, האמנים נפל, כאילו זה התקדם, כמעט הגענו לטרם שיט, ואז נפל, ואז שאלתם מה קרה, היא אמרה, שמע, הלכתי לבורד שלי, והם אמרו, היה להם איזו בעיה טכנית לסנטז DNA באותה תקופה, בעיה טכנית בסנטוס שלהם, והבורד שלהם אמרה, עד שהם לא מנתחים את הבעיה הזאת, מה אתם מנסים עכשיו לקנות משהו שיעזור אתם למכור אותם, אתם לא יכולים לייצר בכלל. והיא אמרה לי, שמע, אני חושב שנפתור את הבעיה בינואר, תחזיק מעמד, נפל לברכה. ותשמי, השותפים שלי, האנשים בחברה לא ידעו, אבל השותפים שלי ידעו שאנחנו כבר עושים מיני בדי קרוב, והם ידעו שזה נכשל, ועכשיו הם היו צריכים להאמין בי ובא, שאנחנו צריכים להחזיק עומד חצי שנה, בשביל שאנחנו על כלום כסף, אנחנו מגיעים לקו האדום, כי היא אמרה. וזה היה התקופה הכי קשה, מה, הצ'רמן של בוט שלי התפטר, כי הוא לא היה מוכן לקחת את הסיכון הזה, אמרתם, חייבים לחפר חצי מאנשים, ויותר מחצי מאנשים, להיות בסקלת הגרוב, ולנסות להשיג משהו, כשידעתי שאין מצב כזה, גם יותר מזה, הייתי קפטן לספינה של שוחד, והייתי אומר, ואמרתי, אני צריך לשקוע עם הספינה, זאת אומרת, ואני לא רוצה לסתם לשרוד, אין טעם לשרוד אם אין עתיד בצד השני, ההפך, עדיף למות כמו שצריך. ואם נפטר אנשים, הם רוצים את הצוות, הם רוצים את האנשים, זה כל הסיפור שסיפרנו להם, האנשים והצוות והיכולת לבנות. אני אפטר אותם, מה יישאר לי? אני הורג את ה-M&A. אז לקח את הסיכון הזה, ותשמעי, ב-10,000 יקומים, רק יקום אחד או שתיים, עשו את הבחירה הזאת, זה היה מאוד נדיר שהדברים יסתדרו. אבל הדברים יסתדרו יפה, וגם ב-M&A מינימלי כזה, כמו שאני אמרתי, הוא היה טוב, כי נמכרנו במניות, זה היה עסקת החלפת מניות בין שני חברות פרטיות, שזה די נדיר, איך אתה קובע את הוואליו למשל. הם היו שווים על 300 מיליון, ועכשיו הם עשו, הם הנפיקו, והם שווים 3 מיליארד. אז המשקיעים שלנו והפאונדרים שלי וכדומה, ואנשים בחברה, אם הם החזיקו את המניות ולא מכרו ביום של IPO, עשו פי 10 על הכסף רק על זה. אז בלי את הערך מ-0 עד למה שנמכר. אז יש כל מיני דרכים להרוויח, ולהרוויח יפה. אין הרבה חברות שעשו פי 10 על הכסף, כאילו גם מוצלחות. גם אפשר בתהליך כזה של M&A. ואני חושב שמנכ"לים חייבים את זה לעצמם ולצוות שלהם ולחברה שלהם, שיהיה להם את האופציה הזאת, ולהבין מה האופציה הזאת כרוכה, ולהכין את החברה לאופציה הזאת. כי אופה, אם אתה לא יכול להגיע למצב של פאק, נגמרנו לו כסף או שאיזה VC אמרנו לא, ויש לנו חודשיים, ולקוות שייצא בך M&A. לוקח זמן לעשות דבר כזה. זה לוקח זמן ומערכות יחסים. שאם המערכות יחסים קיימות כבר, יכול להיות שהנטרוק תציל אותך, אבל גם אז זה לוקח זמן. אני הרבה פעמים ממליץ לאנשים שהם עושים פאנדרייזינג לעשות תהליך מקביל של M&A, לא באותו מידה, זאת אומרת, לא באותה עוצמתיות, אבל כן לעשות את התהליך המנטלי הזה של לשים את כל החברות הרלוונטיות על הספרדשיט, לעשות פריוריטיזיישן, ולעשות איזשהו מערכת יחסים עם החברות האלה. עם טוויסט כבר היה לנו מערכת יחסים שאיזשהו חוזה שעבדנו איתם, שהצלחנו לסגור חוזה, הם עבדו איתם, הכירו אותם, לא רק המנכ"לית, אנשים אחרים בארגון. זה מאוד חשוב.
באמת שאלה רגע על הנושא של הבנייה של הקשרים. זאת אומרת, ממה שהבנתי ממך, שאתם עבדתם עם טוויסט, זו הייתה חברה בינונית נגיד. בוא נגיד
כן, הייתה 50 איש שנמכרנו, אנחנו היינו העובדים המאה. זאת אומרת, הם גדלו גם נורא מהר בתהליך הזה.
כן, אבל זה, זאת אומרת, מאוד קל להגיע, לא יודעת, מאוד קל, אבל קל להגיע למנכ"לית. אם עכשיו נגיד, בוא נגיד שעכשיו אתה עובד בחברה, מייעץ לחברה, והם רוצים, והם אומרים, גוגל הוא הרוכש הפוטנציאלי המושלם שלנו, או אמזון, איך להתחיל לבנות את הקשרים שם? איך, זאת אומרת, זה גם יכול להגיע מהמון כיוונים, יותר גבוה, פחות גבוה, M&A, מי שבאמת הדיוויז'ן שתצטרף אליו, אז איך מתחילים למפות איזה ענקית?
זה... שאלה מולה, תשמע, אני לא חושב שיש תשובה אחת לדבר הזה, זה מאוד תלוי בחברה וביזמים. אני חושב שאתה מצא טוב עם גוגל, זה הרוכש הפוטנציאלי, זה אומר שיש לך עולם ענקי שרוכשים פוטנציאלי, כי גוגל הרוכש הפוטנציאלי זה מה שגם אמזון, גם מייקרוסופט וגם מיליון חברות טכנולוגיה אחרות. אז אתה כבר במקום טוב, יש לך יותר, קודם, רוכשים פוטנציאלי. תראי, עוד פעם, יש לך אנשי מכירות, יש לך אנשי, את עושה B2B, יש לך אנשי מכירות B2B, איש מכירות טוב של B2B יודע את התשובה. איך אתה עושה את זה? איך אתה בכלל נכנס לארגון? אתה מלינקדאין, כאילו, אתה, זה עוד פעם, מנצל את כל מערכות היחסים שיש לך. מי אתה מכיר, מי אתה מכיר באופן אישי? מי יכולים להכיר לך? מי הישראלים שעובדים שם, שאתה יכול לדבר איתם, אחי, תעזור לי, אתה יודע, אתה חייב לסדר לי אחי, אתה יודע, תסדר לי איזה משהו. ברמה הזאת, מי אתה יכול להכיר שם שיכול להגיד לך, אוקיי, איך הארגון בנוי? מי האנשים הרלוונטיים? איך הם מחליטים, מה הם מחליטים, היתרון של גוגל והחברות הגדולות, שיש להם מנגנון M&A מאוד מסודר, זאת אומרת, זה לא, אתה לא צריך להגיע למנכ״ל בשביל סמנה, זה אלה אם אתה, לא יודע, יוטיוב. יש להם מנגנון, הם יודעים לעשות דברים, כאלה, הם יודעים לתקתק את זה, הם יודעים את כל ה-HR וה-Legal וה-Accounting, שלא פשוט סביב הדבר הזה. ויש תהליך מאוד מסודר, אז אתה צריך להבין את הצד השני, כאילו אתה חי שם, כאילו, תחשבי שמישהו היה מנסה למחר אלייך. אז איך הוא היה מצליח? אם הוא היה, יושב בישיבות הנהלה שלך, והיה מבין את האסטרטגיה שלך, כמו שאת מבינה, מה אכפת לך, ומי האנשים הרלוונטיים, ומה חשוב לך וזה, והוא מספר לך סיפור שהוא נורא מתאים לסיפור שלך, ואת היית מחבט אותו, זה היה קל, אז כאילו, זה המטרה, כאילו, תחשבו על זה, אם מישהו היה מנסה לקרוא לכם משהו, אותו דבר. ותמיד כאילו, you get what you incentivize, מה האינצנטיב של האנשים שעומד מולך? איך הם יקבלו את הבונוס שלהם? איך הם הולכים להיות מלאכים? איך הם הולכים להיות מוצלחים? וזה גם קטע אישי, שהם יאהבו אותך והם ירצו שאתה תצליח, וזה יעזור להם לסיפור שלהם בתוך החברה הגדולה הזאת. וזה להרבה יזמים טכנולוגיים שהם כאילו נורא כאילו אוטיסטים כאלה מחשב, נורא קשה כאילו הדבר הזה, לי זה קשה, אני צריך לצאת מהראש שלי בכוח, לנסות להבין אנשים אחרים, אני יודע כמה זה קשה. אז באמת לנסות לשים את עצמך בראש אנשים אחרים, להבין את האינסנטיב שלהם, להבין מה עובד. בראש של איש מכירות, זה לחלוטין עסקת מכירות, אקסלנס, כאילו, פשוטה, כאילו, זה קשה למנכ"לים שזה לא הרקע שלהם, שהרקע שלהם לא בסלס, אבל מצד שני, הם צריכים להיות מעורבים, זה לא יקרה בלעדיהם, אל תצפו שתוכלו לעשות איזה אאוטסורס לזה מישהו אחר, אני גם, אני יודע שחלק מהאנשים עובדים בנקי השקעות, ויש בזה איזשהו, יש בזה משהו, כי בנקי השקעות לא אכפת להם, אז הם פונים לכולם, והם ניטרלים כאלה, הם רק רוצים את הכסף שלהם, והם יותר כאילו ביזנס-לייק, כאילו, וזה. אבל אני לא אוהב את זה, אני חושב שעדיין, אם אתה חברה קטנה, הסיכוי הכי גדול שלך זה כמנכ"ל להוביל את התהליך בעצמך, וזה המון היחסים האישיים שלך עם אנשים.
שאלה שעולה לי פה זה, אני חושבת שזה קצת מקביל לי לעולם של גיוסי כספים, שמצד אחד אתה רוצה להכיר את המשקיעים לפני, ואתה לא רוצה לפנות אליהם פעם ראשונה שאתה צריך כסף, ומצד שני, אתה רוצה גם לבוא בממדה של כוח יחסית. כלומר, בוא נגיד שאם מישהו עכשיו בחברה שלו ועדיין רק מתחיל ועוד אין מוצר בדיוק להראות, ועכשיו אתה רוצה לבנות את הקשר עם גוגל, זה הרבה יותר קשה, אז היית ממליץ במקרה הזה לחכות, או שלהתחיל אפילו אם זה משהו כמו להגיד, אנחנו רק רוצים להודות לשתף אתכם במה אנחנו עושים, להתייעץ אתכם על כיוונים שלנו, משהו כזה.
אתה צריך להחליט איך אתה עומד. אם אתה בהתחלה יש לך כסף, אז תפקס על המוצר שלך, אבל לגדול, אל תתעסק בכלל ב-M&A, כאילו, בשלב ההתחלתי הזה. אתה צריך להגיע ל-M&A רק אם אתה באמת מגיע למסקנה שהמוצר שלך לא הולך לשים אותו, בסדר? ויש סיכוי שלא תצליח. זה לא קורה אם זה קורה בשלב הראשון של החברה, זה שזה או משהו מעולה שרוצים אחריך, אני לא יודע, או שיש בעיה מאוד גדולה אחרת, כאילו, שקלט עושה...
השאלה אם צריך לבנות כבר את הקשרים, כמו שאמרת, זה שהכרת את המנכ"לית של טוויסט כמה שנים לפני, זה מאוד עזר. זה... אני פשוט להתחיל...
אני צריך להתפקס על הביזנס שלך, אבל כן שווה, לא בשלבים הראשונים של החברה, אבל כן שווה אחרי שנה כזאת, כן למפות את כל החברות, בכל מקרה אתה רוצה לעשות את זה, למפות את כל החברות, תמיד לדעת מי החברות שהן פוצצה לקנות לך, כן לעשות איזה פרוטיזיישן שמתאים לך, ולהבין לפי הפרוטיזיישן שזה התוכנית C שלך, ולא תוכנית A ולא תוכנית B שלך, ותוכנית C אנחנו קוראים לזה תוכנית F. כמו going to be fuck. אז כאילו, שיהיה לך איזה תוכנית ביניים כזאת שאומרת, אוקיי, אז עבדתי איתה, ומכירים אותי עכשיו, זה מאוד מסוכן, בשלבים הראשונים, או בכלל בחברות, לבנות חברה בשביל M&A. כאילו, רק, למשל, אני, באיזשהו מקום אני חטאתי בזה לקראת סוף התהליך, אבל לא עולה ברירה, כי החברה שהיא בכל מקרה הלכה להיחשב, אז כאילו, הוספתי את כוח אדם, הגדלתי את הברן רייט, עשיתי כל מיני דברים, הגדלתי את הנראות שלנו, ואת ה-win wow factor של החברה, אז רק בשביל שה-M&A יקרה. עכשיו, זה היה גרוע לחברה, אתם יודעים, הייתי כחברה, צריך לי להמשיך את זה, זה היה גרוע כי זה הוריד לי את הברן רייט, עלה לי את הברן רייט, הוריד לי את הזמן לחיות, זה לא היה טוב לחברה, זה היה טוב להימחר, ספציפית. זה היה ריסק מאוד גדול שלקחנו מקרה בסוף. ויש ריסק, יש אנשים שבונים חברות בשביל M&A, וזה טעות חמורה, כי אז הם לא בונים חברה עם סאבסטנס אמיתי, כאילו, זה לא, אל תעשו את זה. ולכן, כאילו, אתה צריך לחשוב אסטרטגית, אתה בונה את הפאנל הזה, ואז אתה מסתכל, האם יש סיבה אסטרטגית באמת, לפני שאני רוצה למכור, עכשיו, היום, לעבוד עם החברות האלה, אם לא, תגיד שלום, שלום, דבר איתם, נסה להבין אותם, שיהיה לך back of your mind, כאילו, אם אני צריך להגיע לשם, מה התהליך, אבל אל תעשה דברים סתם בשביל, כאילו, בכוח, כאילו, אין בזה, באמת אין בזה טעם, כל עוד שאתה מאמין במוצר שלך והכיוון שלך, חבל לך על הסמן. אבל אם אתה מגיע למצב כזה של רגע, 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 וגם אתה מגיע למצב של גיוס כספים, אתה אומר, רגע, אולי זה לא יהיה קל, כי המכפלות שלי לא מטורפות, ואני לא אחד מהחברות האלה שאני רואה תורם מוצלחות, שווה לבנות את זה, אפילו אם אתה עדיין רוצה לקדם את החברה שלך עצמאית, כאופציה. עכשיו, בניגוד לפאנרייזינג, שאלתי לגבי פאנרייזינג, אחרי שקרנו, הייתי ה-Head of Corporate Development של טוויסט שנתיים וחצי, ואז הקמתי קרן, אז עכשיו אני מבין גם איך משקיעים חושבים. פאנרייזינג זה קצת אחרת, עוד פעם, המשקיעים רוצים להשקיע במנצחים, לא רוצים להשקיע בלוזרים, אוקיי? אז אתה תמיד חייב לבוא בקטע כזה של, אני חברה הכי טובה שהולכת ומדהימה. אז זה לא הגישה, דווקא אם מישהו בא לגישה, תן לי הצעה, ואז ברגע שיש שני הצעות, אז הוא מנסה להעלות את המחיר, זה דווקא לא הגישה הכי טובה, אני לא יודע מה זה הגישה הזאת בגיוס סכום. אוי, באתי, צריכו את המחשבה כבר.
נורא, יש לי גם שאלות אחרות. אז רציתי גם באמת לשאול, אמרת שבעצם ה-M&A כמעט קרה, אז נכנס לאיזה תרדמת, ואז זה התעורר. זה התעורר בגלל הסיבה שאמרת שהם הצליחו לפתור את הבעיה הפנימית שלהם, או שהצלחת ליצור תחרות, או שהצלחת ליצור משהו חיצוני שגרם להם לזוז?
שילוב של עבר זמן ומתקרבו לפתרון, זאת אומרת, באמת היה לבעיה שבאמת הזמן עבר ובאמת הם התקרבו לפתרון, ושילוב שנגמר לנו הכסף, והיה לי איזה משהו אמיתי שאמרתי, חבר'ה, או שעושים את ה-M&A, או שאי אפשר לעשות את ה-M&A. והשילוב שני הדברים האלה, שהיינו מאוד קרובים בעבר והם חיכו, ועכשיו הם הרבה יותר קרובים, ויש איזה משהו גורם שאומר, חייבים לעשות זה עכשיו or else, שניהם ביחד העבירו את קו הגבול, כולל עוד הוספנו איזה מין תחרות פיקטיבית כזאת, איזה black horse, לא אמיתי כזאת. חצי אמיתי, לא שיקרנו, אבל זה היה הכי קרוב לשקר שעשינו. לקחנו איזו אמרה כללית שאיזו חברה אמרה לנו והצגנו את זה כמשהו יותר חזק כמה שזה היה. הכל ביחד עזר להעביר את זה. אגב, אני חושב שהם מאוד אוהבים את ה-M&A הזה, שמאוד עזר להם. הנה, הקופאונדרים שלי היו שם 4 שנים, ובנינו, אני חושב שהם היו מצליחים כך בלי ה-M&A, זה ממש ה-M&A מוצלח, היא שני הצדדים, כאילו, לא מתחרטים על המחיר, אני חושב, לא מתחרטים על כלום, כאילו, שזה, שני הצדדים, זה ה-M&A מאוד מוצלח.
באמת, כל הנושא של החלפת מניות, איך ה... זאת אומרת, אני חושבת ש... אני חושבת שאחד ה... לא יודעת אם נקרא את זה בעיות, אבל בוא נגיד שאחד המחסומים של הרבה יזמים, זה שכל כך תמיד מחנכים אותנו לחשוב על גיוס כל שנה וחצי, גיוס, 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 ואז תמכרו ל... לא יודעת, גוגל או מייקרוסופט או אמזון, זה שיש עוד המון המון... דברים באמצע, ויש הרבה חברות בינוניות, שכמו שאמרת, אצלכם באמת זה היה שידוך מאוד מאוד חזק ומאוד טוב, ושני הצדדים יצאו מאוד מורווחים. זה משהו שהמשקיעים אכלו בקלות, זה משהו שהקל לחברה להעביר, כלומר, אני חושבת שבאמת יש המון מקרים שחברה אחת יכולה לקנות חברה אחרת ב...
כן.
אני חושבת שזה במחירים יותר נמוכים, יכול להיות שגם בגבוהים, בדרכים יותר יצירתיות, כי יש באמת הרבה מקרים שחברה לא יכולה עכשיו לשלם 50 מיליון לחברה אחרת, אבל זה כן השידוך ביניהם יכול להוביל לתוצאה הזאת.
יש יתרונות וחסרונות בלהימכר לחברה פרטית במניות, שהמחיר של המניות הוא לא ידוע. אני חושב שאחד המניות הכי מוצלחים בהיסטוריה היה החברה הראשונה שפייסבוק קנו, שנרכשה במניות שפייסבוק היו שווים חצי מיליארד דולר, והם עשו זה פי 100 רק על זה. אז היתרון והחסרון של להימכר לחברה פרטית, זה שהמחיר של המניה הוא לא ברור. מה היתרון? אתה יכול לספר המון סיפורים על החיים של המניה. מצד אחד, אנשים שעזבו ומקבלים מעט מאוד, או כל אנשים שקבלים מעט, אתה אומר, שמע, אם נכשלים, זה לא היה קורה, ויש לך מניה פה, שוואי, אולי תהיה שווה פי 100 יותר, אולי כן יש לך פה רווח מאוד גדול. הנה, תחזר לך את הכסף, אולי יהיה לך אפסט גדול, אתה לא איבד את האפסט שלך, אתה כן מספר להם חלום. מצד שני, אנשים שהם כאילו, אתה יודע, אתה אומר להם, מה, זה לא כזה יקר, כאילו, מצד שני אומר, מה, זה רק מניות, הם עושים לך הרבה כסף, חלק מהאיזוף שלך, אתה כבר, אתה ויתרת עליהם, ואתה יודע שבינינו, אתה מקווה שיהיה שם כסף, אתה לא יודע כמה זה שווה, כאילו, זה מרגיש אחרת מאשר קאש. קאש זה 1X. מניה יכול להיות מ-X, יכול להיות 0. כאילו, אז יש לך, אתה יכול לספר את הסיפור הזה. אז כשעשינו את המחירה, אז אתה יודע, כשאתה עושה מחירה, אתה צריך שכל הקאפ טייבל יחתום, לעשות המנהי טוב, שלא יבוא מישהו ואחרי זה יגיד לך, זה יתבע אותך והכל. אגב, זו נקודה מאוד חשובה שלמדתי, שיש המנהי, אתה צריך שכל הקאפטייבל יחתום, כל מיני אנשים שחצה לקאפטייבל, וואי, אפשר לדפוק אותך, אז תיזהר את מי אתה מכנס לקאפטייבל, אנחנו כמעט סיפור עם זה. אז אתה יכול לספר להם סיפור, אתה יכול לספר להם, הנה, תשמעו, זה יכול להיות ענק, אני לא ויתרתי, כבר קיבלתם משהו, זה יכול להיות שווה הרבה יותר. עכשיו, מצד שני, יכול להיות שזה לא שווה כלום. אז זה גם בעיה. אתה צריך, כמו כל דבר, כאילו שני הצדדים צריכים להיות מאוד מוכנים מנטלית למחירה. צריכים להבין מה זה אומר, מה זה אומר לעבוד ביחד, להבין מה החברה השנייה עושה. כאילו, כשנמכר לחברה אחרת, אתה בעצם נהיה חלק מהסיפור שלהם, וצריך להאמין לסיפור שלהם. כאילו, זה כמו שאתה מחליט לעבוד באיזשהו סטארט-אפ, אתה צריך להאמין שהסטארט-אפ הזה יצליח, יש לו אפסייד, להתחבר לקולצ'ר ולוויז'ן שלהם. זה הכל ביחד, אחרת זה נהיה מקום מאוד אומלל, זאת אומרת, יש אנשים שמכרים רק כי הם חייבים עם אחר, ואז נהיה כזה אומלל כזה, אנשים עושים את זה בשביל הכסף, בשנייה שהם יכולים למוזבים, זה גם קורה. אתה רוצה להימנע מזה. אבל זה יתרון, כי אם אתה נמכר לחברה ציבורית, אז המניות שלה שוות כסף, אז אנשים יודעים כמה הכסף, כאילו זה יכול לעלות טיפה או לרד טיפה, אבל אתה יודע כאילו פחות דרכם זה שווה. אם אתה נמכר בשביל כסף, אתה מקבל את הכסף, אז אתה יודע, אין לך איזה אפסט על הכסף, זה מה שאתה מקבל. אתה לא יכול להסתיר את זה. זה יתרון בחסר. אגב, אני חושב פחות מדי חברות עושות את המניות. אני חושב שזה מכפיל כוח מאוד גדול, ואני חושב שחברות שמבינות, שיש להם מישהו שעשה corporate development ומבין, גיל, שעשה M&A ומבין את התהליך הזה, ויכול to guide them בתהליך הזה, יכולות להאיץ את ההתקדמות שלהם בצורה פסיכית. הרבה אנשים מפחדים מזה.
כן, זה מה שאני ראיתי בעצם ברכישה של אוטודסק שלנו. באמת, זאת אומרת, אז היינו עם מוצר שהיה נחמד, וזה עוד לא היינו עם הרבה לקוחות, וזהו, ואז בתוך אוטודסק זה התפוצץ, וזה נהיה חלק נורא משמעותי מהמוצר שלהם, וזאת אומרת, לי החוויה מאוד טובה עם ה-M&A שלנו.
יותר מזה, תחשבי, יש שם מרכז פיתוח בישראל שנמצא בגללכם, והמון דברים אחרים שמפותחים שם, רק בגלל ה-M&A הזה, שרק התחיל כזה, שהבסיס של זה, יש המון דברים טובים שם.
לגמרי. זהו, רציתי גם לשאול אותך, בעצם דיברנו הרבה על הסיפור האישי שלך, ועכשיו בעצם אתה בכובע קצת שונה של משקיע. אני חושבת שגם לפני זה יצא לך בטח לעבוד עם הרבה חברות ולראות הרבה חברות. מה, זאת אומרת, אמרת גם שיש לך תובנות על M&A, בטח חלק גדול מהם שיתפת כבר בסיפור הזה, אבל עוד דברים שאתה רוצה לספר על איך אתה חושב שצריך להתייחס לזה, מה יזמים כן צריכים לעשות כדי לעשות את זה יותר טוב, כדי להעלות את המחיר, מתי לעשות את זה?
עוד פעם, אמרתי בעיקר, כאילו, זה להבין שזה פאנל, ולהכין בפאנל הזה, ולחשוב מה אפשר לעשות עם כל החברות שנמצאות בפאנל. זה מין, כאילו, ההכנה. ברגע שאתם מוכנים, ברגע שאתם קולטים שאתם רוצים אחר, זה תהליך, אתם צריכים לעבור, צריכים להבין שזה אופציה, ולהכין שזה מה שאתם רוצים לעשות. אם זה מה שאתם רוצים לעשות, זה ייקח את הפוקוס שלכם, כמו שפאנרזינג ייקח את הפוקוס שלכם. זאת אומרת שאתם צריכים, עוד פעם, לכתוב, להגיע לכל המנכ"לים או לאנשים הנכונים בכל החברות האלה, לכתוב להם, לדבר איתם, לקנות את הפיץ', לעשות את הפיץ', תהליך ארוך של לשכנע כל מיני אנשים בארגון, ושהם יכירו אתכם, ויכירו, בעיקר אם אתם בארץ, יכירו אותם, מה החוקים בארץ ומה זה, ואיפה לעשות את זה, ואת הליגל ואת האקאונטינג, ואת ה... יש פה סיפור שלם שצריך, אנחנו הבאנו אותם לארץ, למשל, עשינו אותם, לקחנו אותם לטיול בירושלים, ודענו להם את כל ההרצאות של בדיוק הכל עלינו, הכל, כאילו, שיהיה הכי הכי פשוט, הכנו אותם בכפית של גרבר, שיהיה להם קל. עוד פעם, להוריד את אנרגיית האקטיבציה, זה הדבר הראשון שצריך לעשות. אם הם רוצים לבנות אתכם, זה יקרה. ואז איך עושים את המחיר? קיבלנו יותר פשוט ראשון, שהיה מחורבן. אז באתי ודיברתי איתם, ואמרתי, תשמעי, זה מה הסיבה? למה אמרתם את זה ולא את זה? והנה הסיבה שהדבר הזה יעבוד יותר טוב מהדבר הזה. עוד פעם, כל עוד שאין לך כוח, אין לך אופציה אחרת, אז הכל חייב להיות בדיון שאתה מספר למה זה טוב לשני הצדדים שמשהו יקרה. וככה שיפרנו את הטרם שיט, פי שמונה בערך, כאילו, בצורה מאוד רצינית, רק משיחה ורק מהבנה שזה לא יעבוד טוב, אלא אם זה יהיה ככה.
כשאתה אומר לא יעבוד טוב, אתה מתכוון שנגיד, שהסברת למה בעצם לכם לא יהיה תמריץ להישאר, או משהו כזה, או שיותר
במה... למשל, המשקיעים...
כן.
אחד מהפחדים הכי גדולים ב-M&A, שמישהו יתבע. כי כל אחד מהמעלי המניות יכול לתבוע, להגיד, דפקו לי, אכלו לי, שתו לי, בסדר? והרבה פעמים יש איזה סף של אחוז מהבעלי המניות שצריך לחתום בשביל לאשר M&A, אבל הרבה פעמים החברות הראשי עקרונות רוצות שזה יהיה 100%. כי למה להם להסתכן? כאילו, שכנע את כולם. אז, ולהשיג 100% זה לא קל, זאת אומרת, אתה צריך שכולם, אפילו אנשים שאני לא יודע, זה יועץ שאי פעם, כאילו, נתת לו זה כמה מניות, זה צריך לחתום על משהו. אני פשוט נזכר, יש לי כל מיני פוסט-טראומטיק סטרס דיסורדר, פתאום נופל לי מכל התהליך הזה, אבל לא היה תהליך קל.
כן, דיברנו על איך...
איך למקסם את המחיר.
כן.
אז למשל, אמרנו להם, תשמעו, אנחנו צריכים ש-100% יחתום, אז המשקיעים צריכים לחתום. הם צריכים... תנו להם את הכסף שלהם בחזרה, אז הצלחנו לשכנע אותם שהמשקיעים יקבלו את הכסף שלהם 1X, אתה יודע, היה להם גם 1X, Non Participating Regulation, אז שיקבלו את ה-1X שלהם, אוקיי. בשביל, היה לנו ממש בקטים של סוגים של בעלי מניות. משקיעים, שהם בקט אחד, אנשים שרוצים שהמשיכו לעבוד, כאילו עובדים שרוצים שהמשיכו לעבוד, ואנשים שעבדו ועזבו. אז, ואתה רוצה לראות שכל בקט מטופל בדרכים מסוימות. המשקיעים, אם אתה אומר למשקיע, וואלה, הנה הכסף שלך מחזר ויש לך סיכוי לאפסייד, והחברה אין לה סיכוי אחר, אם יחתמו על זה ברוב הסיכויים, מה הסיכוי שלהם? כאילו, אין להם מה להפסיד. ההפך, אם אתה נושא איזה שורט צ'יין, אגב, אתה גם בתור מנכ״ל שאתה אחראי לכל בעלי המניות, אתה לא יכול לדפוק אף אחד, אתה באמת צריך להתייחס לכולם, לא רק על עצמך. כי יש פה במקום שהאינצט נשברים, האינצט משלך יכול להיות שני משקיעים שלך, זה דבר מאוד מסוכן. אז אתה צריך לדאוג לכולם. אז אם דאגת להם ל-1X ועוד אפסייד, מעולה. כל הבקט הזה אתה יכול לשים בצד. אז את הבקט של אנשים שנשארים, הם יקבלו משהו מהמחירה, אבל גם משהו להישאר לאורך כמה שנים, וזה גם משהו שהחברה רוכשת רוצה, היא רוצה שתשארו ותמשיכו לעבוד. אז, ואגב, רוב האפסייד שלנו לא נהיה מהמחירה עצמה, אלא נהיה מהאינסנטיב להישאר לעוד כמה שנים, שהיה יותר גדול מעובדים אחרים. זאת אומרת, הבקט הזה של מניות היה הרבה יותר גדול מהמחירה עצמה, לרוב האנשים. ואז יש את הבקט הכי קשה, שאנשים שהיו ועזבו, כי אף אחד לא אכפת מהם, אתה לא צריך את החתימה של באמת, והם לא נשארים לעבוד, אבל אתה עדיין צריך לדאוג להם. אז עדיין צריך להיות בבחירה משהו שיהיה להם איזשהו ערך מהדבר הזה, לא יהיה אפס, לא תאפס אותם. ואז כל עוד שכולם מרוצים, ועוד פעם, כשאתה מגיע למצב שזה או זה או מוות, אז כאילו אנשים ייקחו מה שנותנים להם, אז זה מצב יותר קל. ואז אתה מדבר עם הצד השני, אתה אומר, תשמעו, אני צריך לדאוג להם, צריך לדאוג להם, צריך לדאוג להם, זה ככה זה פייר, וזה כמות שאתה רוצה שאנשים יישארו, וזה מה שמייק סנס, אתה פשוט מדבר, אתה משיג משהו שעובד. עוד פעם, וזה עובד כי הם רצו כבר לקנות, עכשיו, תחשוב, מצד השני, המנכ״לית כבר חשבה על זה, דיברה על זה עם כל הצוות שלה, לקחה את זה לבורד, קיבלה אישור, עכשיו זה התהפך עם מצב של אנחנו לא יודעים איך רוצים לעשות, ומצב שצריך לעשות זה שזה יהיה טוב. כי היא הלכה ושמה את כל הקשה, היא שמה המון צ'יפים על השולחן, כאילו מול הבורד שלה, מול זה, שזה הולך לקרות, אז אתה, עכשיו כל האינצנט שלה זה באמת יצליח, אז אתה אומר לה, בוא נגרום זה להצליח, ואז אתה יכול לדחוף הרבה מבליאציה למעלה, אבל עוד פעם, זה היה מעט מאוד כסף יחסית לעובדה שבחרנו בחברה נכונה, שגם תצליח וגם תגדל מאוד, ואז רוב האפסייד עשינו על הגידול שלהם. שזה דבר מספר אחד, כן.
בסדר, אנחנו לקראת סוף הזמן, שאלה האחרונה שעולה לי, אמרת באיזשהו שלב שחלק זה שהצלחת לסגור את העסקה ולהעלות את המחיר, זה גם היה שהצלחת להעלות את הנראות של החברה. כן. שאני חושבת שזה גם חלק מאוד חשוב, זאת אומרת, יש את השלב, את הצד באמת של הקשרים האישיים, ויש את המקום של באמת, כמו שאמרת, הנראות של החברה. עכשיו, אני זוכרת שאנחנו נפגשנו, אני חושבת שאתה בעצם בככה, באותה סירה שלי, שיש לנו חברות משעממות. כלומר, זה לא החברות שעושות הכי... אנשים אחרים משעממות, אותנו לא משעממות בכלל, אבל זה, אתה יודע, באזורים היותר אפורים, זה לא שעכשיו אנחנו, זה B2C הכי מגניב, ואנשים משתמשים במוצר בעצמם. ואני זוכרת באמת שאנחנו נפגשנו, אז זה היה בדיוק ש... היית סביב הפרויקט של הקיקסטארטר, של הצמחים הזוהרים, שאני אדכן פה, תתקן אותי גם אם אני טועה, שבעצם מה שעשיתם, הראיתם את היכולות של מה שהמוצר עושה, שאפשר בעצם לשנות את ה-DNA, ואפשר ליצור צמחים באופן שונה, ואני חושבת שיש משהו הרבה יותר מוכר, בצמח זוהר בחושך, מאשר מ... בוא נראה לכם את המוצר שלנו, שבו אתה יכול להעביר את החלק הזה מפה לשם, ולשמור את זה ולשלוח למעבדה.
בדיוק.
אז באמת מעניין אותי, זאת אומרת, אם אתה יכול לשתף על עוד דברים שעשיתם כדי להעלות את הנראות, איך חברות ש... בסוף אני אומרת, רוב החברות הן משעממות. גם רוב החברות שנמכרות בהרבה כסף הן חברות משעממות, ואיך אפשר לעשות את, את הבאז הזה ש... שאפשר להגיע ככה יותר ללב ולתודעה של אנשים וחברות מסוג כזה.
סבבה. הקטע המצחיק בפרויקט הזה, זה שפרויקט שעשינו ביחד שתפו אולי מישהו אחר, שפתח חברה עשית זה, שהלך ל-YC, גייס כסף, בסוף לא הצליח, כי... אחד מגן אם היה רעיל לצמחים, אבל כמשקיע עכשיו, אחד מהחברות שהשקעתי בהן זה חברה שה-R&D הוא ברוסיה בכלל, שגילו מערכת חדשה, שעובדת בצמחים, טסתי כל הדרך לרוסיה לראות את זה, וזה עובד, אז light-bio.com, זה הולך להיות צמחים זורחים אמיתיים שעובדים, זה, אז הוויז'ן קיים, זה יעבוד, זה יצליח, תקבלי את זה עוד. אבל בלי קשר, לגבי העלאת הנראות, עוד פעם, צריך להבין מה המטרה. זאת אומרת, המטרה היא מאוד מוגדרת. אתה רוצה להימכר, אתה רוצה להוריד את אנרגיית היציבה שבכלל ירצו לקנות אותך. ומי זה הם? זה הבורד, זה החברי הנהלה, שיהיה איזה קונצנזוס שמכירים אתכם ויודעים אתכם ויודעים מה אתם עושים, את הבעלו שלכם, שתראו נחשקים יותר ויותר מעניינים. כי הם הלקוחות שלכם למרקטינג. קפיין הזה, תכלס. ככה זה נראה. אגב, מאוד מסוכן לעשות את החברות באופן רגיל, כי זה לא עוזר לחברה כחברה, זה רק עוזר ל-M&A אולי. זה מאוד מסוכן ולא מומלץ באופן רגיל. במקרה הזה זה שילוב של כמה דברים. אז למשל, אמרנו כבר שהם יתענו באי-קומרס, אז לקחנו את המילים האלה אי-קומרס ועשינו שיתופי פעולה עם עוד חברות ורשמנו את המילים אי-קומרס, ועשינו PR סביב השיתופי פעולה האלה, ועלינו על הכנסים הכי גדולים של התחום, ודיברנו על אי-קומרס ועל שיתופי הפעולה שיש לנו איתם ואיתם. לקחנו כל מיני אנליטיקס מעניינים של היוזרים שלנו, המשתמשים שלנו, שמאוד מעניינים את החברה הזאת, כאילו את החברה הרוכשת, שהם כולם הלקוחות שלה, ועשינו כל מיני סגמנטציה ללקוחות אקדמיים ולקוחות עסקיים ומכאלה וכאלה, ומה מזמינים, ואיזה סוג של DNA מזמינים, שזה מאוד רלוונטי למה שמייצרים גם כן. ניסינו באמת להבין מה מעניין אותם, לקחת כל הדאטה הזה, ואז להציג את זה בכנסים, ולעשות סביב זה שיתופי פעולה, ולעשות סביב זה PR, ו... זה, עוד פעם, אבל אם אני מסתכל אחורה ולוקח את כל הערך של הדבר הזה, אני חושב שהיה לזה ערך, אבל מאחד עד מאה זה היה 5%.
בואו נשאל אותך ככה, היית עושה עוד פעם או לא?
קשה, אז זהו. הייתי עושה את זה, כאילו, עוד פעם, לא היה לי אופציה אחרת, כאילו, הלכנו למות, והיה לנו זמן, כאילו, כל אחוז ששיפר את הסיכוי שדבר הזה יקרה, אז זה טוב, כאילו, למה לא? בטח אם זה היה קרוב, אז כאילו כל אחוז יכול כאילו לקחת חלקן אל כאן בבינארי כזה, זה קורה או לא קורה. אז בטח הייתי עושה את זה עוד פעם, אבל אני, עוד פעם, זה לא חשוב וזה לא משמעותי כמו באמת להבין מה זה שאני רוצה, ובאמת להיות משהו ש... עוד פעם, if it doesn't make sense, it doesn't make sense. כאילו קשה לגרום לדברים שמייק סנס כאילו לעבור. למשל, עזרת עכשיו, היה לי חבר שיש לו חברה שגם עברתי איתו תהליך של M&A. ואני הייתי היועץ M&A שלו, כי הוא לא עבר את התהליך בחיים. ואני חושב באיזשהו מקום עושים טעות, כי סיפרנו סיפור כל כך טוב, שהוא קיבל טרם שיט, ואז הוא הגיע כבר, וזה מסוכן, כי הוא בזבז זמן וכסף, וזהו, למשל, כל מיני אנשים שרצו לעזוב, אז הוא השאיר בחברה בפונוסים פסיכיים ודברים כאלה, כי הוא רצה לשמר אותם שלא לרוס את הסיפור שלו. והוא קיבל טרם שיט, וזה הלך לקרות ב-12 ימים לפני הסגירה, שהיה אמור להיות הרבה כסף. הם החליטו, הצד השני החליט לוותר, כי הוא עשה דיליג'נס אמיתי, מסתכל על מספרים, ומשהו לא הסתדר להם, כי אמר, רגע, מספרים שסיפרתם לי, כל הסיפור של העתיד, אבל ההווה לא נראה ככה. כאילו, זה פשוט לא היה make sense, ואתה מגיע לזה, והיינו ככה קרובים, זאת אומרת, עם כל הפוש שעשינו בכל הזה, היינו ככה קרובים, וזה נחשב. כאילו, זה נורא קשה לעבור את את הקפיצה הזאת עם בבסיס בגרעין, זה לא make sense לשני הצדדים. אפשר, עשינו פוש ממש טוב, היינו ממש ממש קרובים, בגלל, ממש קרובים אי אפשר לך למקול.
בסדר, טוב, אומרים, המון המון תודה על השיתוף, אני חושבת שבאמת, זאת אומרת, יש כל כך הרבה חברות שבשלב הזה, ובאמת זה חלק שהוא הרבה פחות מדובר, וגם, כמו שאמרת, אני באמת חושבת שיש המון מקרים שזה שידוכים מאוד מאוד טובים, וזה יכול להגיע לתוצאות עסקיות מאוד טובות. זהו, אז המון המון תודה על השיתוף הכנה.
בכיף, ואני חושב, עוד פעם, כמשקיע, אגב, המשקיעים לא אכפת להם בדרך כלל מהמנייטס כזה, כי הם לא מרוויחים בזה, זאת אומרת, משקיעים יודעים שהכל פארלו, ורק אכפת להם, הם מעדיפים שתמות מאשר שתעשה מנייט כזה שלא מאפשר להם לעשות את, להחזיר את הקרן. כאילו, בקום של המשקיע, אתה יודע, זה מקום שבו המצאתי משבר קצת, הם לא חושבים אותו דבר, הם מתחילים לחשוב אחרת.
למה הם מעדיפים שתמות?
לא, מסוד מעדיפים שתמות, יודעת, כמשקיע שאכפת עם היזמים שלי, הייתי רוצה שיהיה להם טוב ושהם, יודע, יקנו בית ושאחרים שהם יהיו סבבה. וגם הייתי תומך בהם, אז אם הם מגיעים למצב הזה, הייתי תומך בהם ויודעת, כאילו, והייתי רוצה שיהיה להם טוב ואולי בחברה הבאה שהם יצאו. אבל המתמטיקה של קרנות היא כזאת, לא אותם, המתמטיקה וגם המציאות של, 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 של חברות סאטאפ זה שאותם, זה כזה פער לא חד של הצלחה, זה ש... יש תמיד את החברה שתיים שהיא הכי חשובה, שהם מחזירים לך את כל הכסף, וכל השאר לא משנים כלום, פיננסית. ועוד פעם, אתה בדרך כלל, אני לא אומר אם אתה משקיע, משקיע אנג'ל, שמשקיע את הכסף שלו, וכל כסף שאתה עושה חוזר אליך. אם אתה משקיע בקרן, המודל הוא 220 בדרך כלל, שאתה מקבל 2% מניהול ו-20% קרי. מה זה קרי? ברגע שאתה מחזיר את הכסף, על כל דולר אתה מתחיל לקבל 20-30 סנט, whatever. אז אתה חייב קודם כל להחזיר את הקרן. עוד פעם, אתה פשוט מסתכל על החישובים האלה, ואתה רואה שרק חברות שהארטקום שלהם ממש ממש גדול, באמת משנות משהו בקרן, הן באמת יכולות להכפיל, לשלב את הקרן ולגרום לך להרוויח. ואז כל הימני הקנים האלה הם לא עושים לך כלום באמת. עכשיו, ואני כמשקיע הייתי מעדיף שבמקום שיבזבז את הזמן שלו, לנסות להימחר בשביל איזה ארטקום שאולי יחזיר את הכסף שלא באמת מעניין אותי, זה עדיף מאשר להפסיד את כל הכסף. אני לא מרוויח מזה.
כן, אתה אומר ש...
אני הייתי מעדיף שהוא יעשה פוש, ואולי יהיה איזה סיכוי, כאילו שירוויח פי 100, לא יודע. זה מה שאני הייתי מעדיף. זה קצת עצוב, כאילו, זה האמת.
כן, בסדר. טוב, יאללה, אמרי, המון המון תודה על, על השיתוף והזמן.
בכיף, המשפט האחרון ליזמים, זה... שימו זן על המשקיעים שלכם, בהחלט. אתם אחראים על כל הקאפ טייבל, שזה גם המשקיעים וגם העובדים שלכם וגם אתם. אוקיי? זה גם חשוב. העולם הזה של ה-M&A הזה, יש את המעט מאוד M&A שהוא מה שכולם קוראים עליו בטק-ראנץ' ועושה המון כסף וכולם מיליארדרים. רוב ה-M&A שהוא יכול להיות מאוד טוב, לקנות בית, זה יכול לשנות לכם את החיים, לכם ולמשפחה שלכם ולילדים שלכם. זה ה-M&A הזה באמצע. הוא יכול לקרות, השד לא כל כך גדול, כמו כל דבר. ברגע שאתם מבינים את זה ויודעים מה התהליך שאתם צריכים לעבור, אתם יכולים לעשות את זה, זה כרוך בעבודה, זה כרוך במחשבה, אבל שווה לכם לעשות את זה כעוד פעם, פלן F. שיהיה פלן F בצד. בשאר הזמן, תרגזו אותו קיק אס ולשנות את העולם.